שידורי קשת, כל שידורי תורה. בדרך כלל אין לנו שיעור ביום שישי, היום יום שישי, ערב שבת קודש פרשת האזינו, זין תשרי, אבל שידור אחרון לפני יום כיפור, אנחנו משדרים שיחה של הרב ברוך גיגי, ראש הישיבה, בענייני יום כיפור. השיחה הוא עברה בבית המדרש בצום גדליה, בתענית צום גדליה, אבל בנושא תשובה ביום כיפור, ואני מקווה שלכל אחד יהיה גם הזדמנות היום, או ביום ראשון אפילו, בערב יום כיפור, לשמוע גם את השידור הזה, עניין את היום הרב גיגי.
הרמב״ם בהלכות תעניות בפרק ה' אומר, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו בהן, כדי לעורר הלבבות, לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להן ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם. והרמב״ם אחר כך מונה את הימים האלה, שאחד מהם הוא כמובן יום שלישי בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבד גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן. תענית ותשובה כרוכות זו בזו. התענית נועדה להזכיר את המציאות שמעשינו, מעשי אבותינו, גרמו ומעוררת אותנו לתשובה. והנביא מזהיר מפני תענית שאין מאחריה אותה תשובה נדרשת, כפי שעוד נקרא אם ירצה השם בעוד שבוע. למה צמנו ולא ראית, עינינו נפשנו ולא תדע? הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגוסו. אחזה יהיה צום אבחריהו, יום ענות אדם נפשו, על החוף כאגמון ראשו. הלזה תקרא צום. ואז הנביא פורס את הצום הרצוי. הלא זה צום אבחריהו, פתח הרצובות רשע, התר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשי, וכל מותה תנתקו. הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ארון וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך, ברוכתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה, אשלח אצבע ודבר אבן וכו'. אם כן, הנביא מזהיר מאיזושהי תענית שמנותקת מתהליך של תשובה. התענית, עיקר מגמתה לעורר לתשובה. והתענית של היום, של צום גדליה, משתלבת מצד אחד בהתעוררות לתשובה, מצד השלמת הגלות עם רציחתו של גדליה בן אחיקם, ובכך נשלמים ימי הזיכרון של הגלות והאיסורים הנלווים אליה, עם רציחתו של גדליה בן אחיקם, כפי שאומר הרמב״ם, נכבד גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן. ומאידך, ימים אלה ימי עשרת ימי תשובה, שהם ימים שמסוגלים לתשובה, וגם בזה כתבו פוסקים ויש מנהגים שנהגו להתענות בחלק מן הימים, בכל הימים הללו, כל אחד ואחד חסידים ואנשי מעשה, כפי כל אחד כפי כוחותיו, כך שבתענית היום יש בעצם שילוב של תשובה מן המבט האישי של האדם העומד לדין, ומן המבט הציבורי הלאומי על התמשכות החורבן, ועל כי למרות שזכינו בתקומה לאומית, לא זכינו עדיין לבניין בית המקדש, להשבת העבודה, לא זכינו, אבל גם אין אנו עושים מספיק כדי להקים את דברי התורה הזאת, לעשות אותם כדי שיהיו נחלת ציבור רחב יותר. וזהו בעצם חלק חשוב באחריותנו הציבורית למען כלל ישראל. בפן האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נדרשים בימים אלה לפשפש במעשינו, אותם מעשים שעשינו ואותם מעשים גם שהיינו אמורים לעשות ולא עשינו. הצורך שלנו לבחון את עולם עבודת השם שלנו, עולם עבודת השם על כל מרחביו, עולם עבודת השם מקיף את כל מרחבי החיים, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. עולם עבודת השם כולל בתוכו תורה, מצוות, מעשים טובים, אבל גם מבט רחב על כל מה שמתרחש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו. ומוטלת עלינו המחויבות לבדוק ולדקדק במידת שקידתנו, בהתמסרות שלנו, בהקפדה שלנו ללימוד תורה, לקיום מצוות. האם אנחנו מלאי שאיפות של גדלות, של להשיג עוד השגה בידיעת השם, בקיום מצוותיו, או שמה מתנהלים אנו לאיתנו בלא חלומות, או לפחות בלא חלומות גדולים, מתוך הרגל, בלי תסיסה פנימית שמלבה אותה התלהבות פנימית של האדם בעבודת השם. ונדמה לי שצעד ראשון בכיוון הזה, של בכיוון של חשבון נפש מן הסוג הזה, הוא מה שהימים האלה שבהם אנחנו נמצאים עושים לנו, באותו יסוד של התעוררות של האדם משקיעה בתוך עולמות של הרגל. אנו מתפללים ולומדים, ולפעמים גם עושים חסד, וגם מקיימים מצווה זו או אחרת מתוך הרגל. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, בפרק ג', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב הוא, רמז יש בו, כלומר אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. רמב״ם מדבר אמנם כאן על אלה ששוגים לגמרי באבלי הזמן, אבל יש גם שיגיון שבו באבלי הזמן של איזה מין מצוות אנשים מלומדה, עבודת השם שהופכת להיות רוטינית ושגרתית, שאין בה לחלוחית של חיות. והרמב״ם מדגיש פה נקודה אחת, הוא פותח בנקודה אחת ועובר לנקודה אחרת. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתן. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר בצדיק יסוד עולם, זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. עד כאן הרמב"ם מדבר בעצם על איזו דרישה שמעמידה את האדם, מציבה את האדם בפני מתח מתמיד במשך כל חייו, כל יום ויום. חייב אדם לראות את עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, כאילו כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב, והכל תלוי באותו מעשה שהוא עושה. חייב שלו, גורלו שלו, גורלו של כל העולם כולו מותנה בכל מעשה ומעשה שכל אדם עושה. מתח כזה הוא מתח שהרמב"ם אמנם דורש אותו בעקבות הגמרא, אבל הוא מתח שהוא מאוד מאוד קשה לחוות אותו, שממש כל מעשה ומעשה שלנו יהיה לנו בתוך תחושה כזאת שהכל הכל הכל תלוי בדבר הזה. ברור שאם היינו יכולים להגיע למין מדרגה שכזאת, אז אני מעריך שכל אחד ואחד, אם הוא יודע שבמעשה הזה תלוי הכל, ודאי היינו נמצאים היום במציאות אחרת, במצב אחר. אבל נדמה לי שגם הרמב״ם היה ער לקושי הגדול של להחזיק מתח כזה, כי מיד אחר כך הוא אומר, ומפני זה, ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש שנה ועד יום כיפורים יותר מכל השנה. זאת אומרת שגם הוא מודע לקושי הגדול שבדרישה הזאת, אבל הימים האלה, אומר הרמב״ם, נהגו כל בית ישראל, כך הוא משתמש בביטוי, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים. אם כן, הימים האלה הם ימים שמסוגלים לעורר אותנו מתוך אותו הרגל, ואנחנו נזכה לזה ונוכל באמת לצאת מן ההרגלים האלה על ידי השקעה של מאמצי חשיבה והתבוננות בדרך אשר אנחנו הולכים עליה. מי שזוכה להצליח ולנצח במלחמה הזאת כנגד ההרגל, אנחנו יכולים להשיב לנו, לעצמנו, על ידי המלחמה הזאת, על ידי המאבק הזה נגד ההרגל, על ידי זה שאנחנו מעוררים מחדש כל פעם את הרצון ואת השאיפות שלנו, אנחנו יכולים להשיג מחדש את החירות, את השליטה על המעשים שאנחנו עושים, ובעיקר את השליטה על הרצון, שכל דבר שאנחנו עושים ייעשה מתוך רצון, מתוך בחירה, מתוך הזדהות פנימית. אז תבוא גם התסיסה הרוחנית ואותה התלהבות פנימית שדיברנו עליה. בפסוק שאנחנו אומרים בתפילה, באותו פרק תהילה לדוד, שחזל אומרים שיש לאומרו שלוש פעמים בכל יום, יש הפסוק המרכזי שם באותה תפילה, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. והפסוק בפשטות, כך גם כתוב בספרים, שבעיקרו מיועד לכך שהקדוש ברוך הוא חותך חיים לכל חי וחותך פרנסה לכל חי, ובעיקר עוסק בפנסה. אבל אם נשים לב, הפסוק לא מדבר על מסביע לכל חי מזון, אלא הקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. הרצון האלוקי הוא זה שמקיים את הבריאה. הרצון הזה שמושפע עלינו, אם נשתמש בו, אם נספוג אותו, נוכל אמנם להסביע בו את גופנו, אבל לא פחות מכך גם את נפשותינו. אנחנו אומרים בתפילה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. ובדרך כלל רגילים לפרש שהרצון האלוקי שמאפשר את תהליך התשובה, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, במובן הפשוט, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים יחיו. אבל נדמה לי שיש בביטוי הזה של מלך חפץ בחיים משמעות הרבה יותר עמוקה. הקדוש ברוך הוא חפץ בחיים, כי הרי זאת הייתה כל מטרת בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיו בו חיים, כדי שיהיה בו אדם בתוך כל היקום כולו, שפועל ומתעלה בעולמו על ידי מעשיו שהוא עושה. ומפני כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו ואת האדם במרכזו, ומתוך זה ומכוח זה אנחנו אומרים גם מלך חפץ בחיים, כי הקדוש ברוך הוא חפץ באותם חיים, זה מה שהוא חפץ. ומכוח זה גם כביכול הוא חייב לרצות בתשובתן של, של ברואב, כדי שיוכלו להתמיד בקיום העולם, באותו קיום של עולם, של תיקון והתעלות. זוהי המשמעות של תשובה שקדמה לעולם. שיחד עם הרצון לברוא עולם, אז היה גם רצון לתשובה. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, וממילא אפשרות התיקון היא בנויה כחלק מהוויית העולם. זהו שאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים. ובתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. זהו אותו רצון. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, והוא אף מסביע רצון זה לכל אשר יקראו באמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. ואותו רצון של הקדוש ברוך הוא לתשובה, הוא בעצם קודם, קיים כל הזמן בבריאה, ואנחנו חשים אותו באותה בחינה שאמר עליה המשורר, בצייתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אם נשתמש ברצון זה כדי לחדש באותה לב טהור, ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבים, לחדש את תפילותינו, את לימודינו, את מצוותינו, נחוש יותר קרבת אלוהים, ונהיה כדברי הרמב״ם, כפי שהוא אומר בפרק ז' הלכות תשובה, אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד וקרוב וידיד. כמה מעולה מעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, והיום הוא מודבק בשכינה שנאמר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יש רובד נוסף בתהליך הזה של התשובה, בתהליך של הדבקות, של הקרבה לקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת ברכות אומרת, בדף כף, דרש רב אבירה, זימנין אמר להם משמיד רבי אמה, וזימנין אמר להם משמיד רבי אסה, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ולא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמר להם, וכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד קבצה. נשיאת פנים, מסו פנים של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא מלכי השרת, וכי לא יישא פנים לישראל, יסוד הקרבה והדבקות שאותם אנחנו מבקשים, תלויים ובאים לידי ביטוי ברמה
במוכנות שלנו, בנכונות שלנו להשקיע בעבודת השם? האם אנחנו מוכנים לשאת פנים לקדוש ברוך הוא, ומתוך זה לקוות כי גם הוא ישא השם פניו אלינו וישם לנו שלום, שלמות בכל? בשיעור בשבוע שעבר הזכרתי שני פסוקים שמשמשים מקור להליכה לפני משורת הדין. הפסוק האחד, והזרת את הם, פסוק פרשת יתרו, את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. מצד פשוטם של מקראות נראה שההקשר הישיר של הפסוק הזה עוסק בעיקר, כפי שכתוב בפסוק, חוקים ותורות. והמושגים האלה של חוקים ותורות משתייכים באופן ברור לתחומים שבין אדם למקום. כך גם מפרש הרמב"ן שם בפסוק, ותודיע להם את הדרך אשר ילכו בה על פי התורה והמצווה, שתזהירם אתה מאוד ותלמדם התורה והמצווה. הודע לו גם במה שאמר והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו, וגם בזה עצה להזהיר אותם מאוד ולהתרות אותם במצוות ועונשם וכו'. כך שגם הלימוד שלמדו חז"ל בבבא מציעא מן הפסוק ואת המעשה אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין, נראה שיסודו בחובה של האדם לעשות לפנים משורת הדין כלפי שמיה, כלפי מעלה. והחובה הזאת של לפנים משורת הדין כלפי שמיה היא לא קשורה בהכרח דווקא למצוות שבין אדם למקום, אלא באמת כפי שמופיע בסוגיה, בסוגיה מופיע עניין של לפנים משורת הדין בהקשרים של דיני ממונות. אבל גם בהקשרים האלה של דיני ממונות, שאדם צריך להשיב אבדה גם אם על פי הכללים הרגילים הוא צריך להיות פטור וכו', זה עדיין באופן בסיסי, באופן יסודי, זה במסגרת חובה שבין אדם למקום, חובה כלפי שמיה, להיעדר במצוות השבת אבדה. כי כל מצווה, אפילו זאת שבין אדם לחברו, היא גם בין אדם למקום. ויסוד המחויבות שנובע מן הפסוק הזה וחובה כלפי שמיה, כדי להיות קרוב יותר, כדי להיות דבק יותר, בבחינת נשיאת פנים כלפי מעלה. הפסוק האחר הוא פסוק מדברים, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. ושם גם אם מבחינת הפסוק של עצמו היה אפשר לפרש אותו גם כן בכיוונים שונים, הרי שם כל המפרשים וגם בדרכם של חז"ל כולם מכוונים את הדברים למצוות שבין אדם לחברו. דברי הרמב"ן כבר הבאנו אותם בשבוע שעבר, אני רק אזכיר בקצרה שהתורה ציוותה מצוות רבות שבין אדם לחברו, ואי אפשר לתורה שתכלול את כולם, ולכן אמרה בדרך כלל במצווה כללית, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך. וכאן כשמדובר על לפנים משורת הדין, ביסודו של דבר מדובר על הטבה שהמוקד שלה והמרכז שלה זה בין אדם לחברו. ההשתדלות לעשות כל דבר שהוא טוב וישר עם הסביבה, עם הסביבה הקרובה, עם הסביבה הרחוקה, עם כל אדם. מסכת יומא. בסוגיית קידוש השם בחילול השם בסוף יום מובאת הברייתא כדתניא ואהבת את השם אלוקיך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהיה מסעו מתנו בנחת עם הבריות מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלימדו תורה אשרי רבו שלימדו תורה אוי להם לבריות שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה או לימדו תורה ראו כמה נעים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויומר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר דהיינו ישראל אשר בך אתפאר זהו אדם שמבקש שלמות באותם תחומים שבין אדם למקום שיהיה שם שמיים מתאהב אל ידו קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים אבל גם מסעו מתנו בנחת עם הבריות אדם שכל הופעתו אומרת אשרי אביו שלימדו תורה אשרי רבו שלימדו תורה אשרי זה שלמד תורה ראו מה נעים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו אם רוצים אנו להיות דבקים בקדוש ברוך הוא אם רוצים אנו לדרוש אותו בהימצאו לקרוא אותו ביותו קרוב בימים האלה שמסוגלים לתשובה עלינו גם לשאת פנים ונשיאת פנים גם כחובה כלפי שמיה גם כחובה כלפי הרע כלפי השכן כלפי האדם שנמצא בסביבתנו אבל יש כאן נקודה נוספת ואולי אפילו עמוקה יותר שהרב חלב אורי ואישי עומד עליה סביב אותו סיפור של הגמרא במציע אני אזכיר את הסיפור במציע דף פי ג' רבא בר בר חנה תברו לי הנוש כולי חביתה דחמרה שכר סבלים שברו לו אותה חבית של יין שביקש מהם להעביר ממקום למקום שקל לגלימיו זו תפס מהם את גלימתם כדי להיפרע מהם מהגלימות את החבית שהם שברו לו אתו אמרו לרב אמר לה הב לו גלימיו אמר לה דינה אחה אמר לה אין למען תלך בדרך טובים ורשי שם מפרש מה פשט למען תלך בדרך טובים לפנים משורת הדין יהיב לו גלימיו אמרו לי אני הענן ותכינן כולי יומה וחפינן ולהתלן מידה עניים אנחנו טרחנו כל היום רעבים אנחנו ואין לנו שום דבר לאכול אמר לי זיל הב אגריו שוב אמר לו רב לך שלם להם את שכרם אמר לי דין האחה אמר לי אין ואורחות צדיקים תשמור הבנה פשוטה בדרך כלל אנחנו מבינים שהאחרון הגדיל מן הראשון שבתחילה רק אמר לו טוב תבטר להם על שבירת החבית אבל לא רק זה שהוא מבטל להם על שבירת החבית ולא לוקח להם את הגלימה שלהם אלא הוא גם נדרש לשלם להם את שכרם זה עוד יותר לפנים משורת הדין הרב חרלאפ עומד על ההבדל וטוען טענה הפוכה הטענה האחת היא שהשלב הראשון עליו נאמר למען תלך בדרך טובים על השלב השני נאמר ואורחות צדיקים תשמור צדיקים זה עניין של צדק, של יושר, של מידת הדין. דיינו, השלב הראשון היה לפני משורת הדין, אבל השלב השני היה כבר שורת הדין. הכיצד? השלב הראשון בעצם עוסק בשאלה על מה אני אמור לשלם לפועל הזה. מה בעצם הפועל הזה עושה אצלי? האם אני מחפש רק את התועלת שיוצאת לי ממנו, שאני צריך שהחבית הזאת, במקום שתהיה פה, תהיה שם, וזה מה שאני יוצא ממנו. וכיוון שבמשימה הזאת הוא לא עמד, לא רק זה שהוא לא עמד, אלא הוא גם שבר את החבית, הוא צריך לשלם. כאן הצעד הראשון הוא צעד שלפנים משורת הדין. דהיינו, שאני לא לוקח את גלימתם מפני שאני מבין שהאדם הזה טרח, עשה כאן איזשהו מעשה, ואני בוחן את מעשיו לא על פי התוצאות שלהם, אלא על פי המאמץ שהוא השקיע. השלב הבא זה כבר שורת הדין לדרוש מהם תשלום. כי אם עכשיו הפנמת שזאת, זה אומנם לפנים משורת הדין להבין שזאת מטרתם של הפועלים. אבל אחרי שהבנת כך, אז הפכת את הלפנים משורת הדין במידה מסוימת לשורת הדין. אם אמנם לכתחילה השבת הגלימה בעד שבירתה מתחוויתה הייתה לפנים משורת הדין, אולם אחרי שכבר ויתר להם על השבירה או על פשיעתם, שוב חוזר חיוב שכר הפעולה מן הדין, שתשלומי הפעולה אינם לפי התועלת כי אם לפי העבודה. וזה עצמו מהמידות שאדם צריך להתנהג עמהם. דהיינו, יש כאן בדרישה של לפנים משורת הדין, אותה דרישה בסיסית, שאדם כשהוא נוהג לפנים משורת הדין, יש שלב מסוים אחרי שהוא מקבל כל מיני הנחות שהן תקפות רק בנוגע ללפנים משורת הדין, אז הלפנים משורת הדין בסופו של דבר הופך להיות גם שורת הדין. זהו הנשיאת פנים שנדרש. דהיינו, הנשיאת פנים שנדרשת מאיתנו לא רק לגשת ללפנים משורת הדין ולהישאר באותה עמדה נפשית, פנימית, אישית, של זה רק לפנים משורת הדין, זה אני עושה לשם הידור ולא מגופו של העניין. הדרישה כאן שנאמרת כאן, שאומנם בתחילה זה למען תלך בדרך טובים, בפן מסוים שלפנים משורת הדין, אבל השאיפה צריכה להיות שאותו פן שלפנים משורת הדין יהפוך להיות עם הזמן חלק מן האישיות, חלק מן ההוויה של האדם. ובעקבות זה כבר יבוא אורחות צדיקים תשמור, האדם שכבר נכנס והולך בדרך טובים, בסופו של דבר יבוא לאורחות צדיקים תשמור. וכך מסיים הרב חלאפ, גם בנוגע לתקווה והתפילה שלנו מן הקדוש ברוך הוא. הנה עצם ההתעוררות ההוראה לחוטאים את דרך התשובה, טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך, כפי שדרשו חז"ל בירושלמי במכות, על כן יורה לחטאים דרך תשובה. אז יש כאן גם טוב וגם ישר. אז הטוב הוא הלפנים משורת הדין, הישר זה שורת הדין. מה העניין? זה אומר כך, הנה עצם ההתעוררות ההוראה לחוטאים את דרך התשובה הזו מצד הטוב לפנים משורת הדין. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא חתר את החתירה הזאת של הלפנים משורת הדין שמאפשר דרך תשובה, אחרי כן שכבר הכניס בקרבה מערת התשובה, שוב משלם להם הקדוש ברוך הוא גם שכר טוב, וזהו כבר מן הדין. וסוף סוף תרחינן כולי יומה וחפינן ולייטן מידה. אבל בשביל שנוכל לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, פתחת לנו דרך תשובה, ועכשיו תרחינן כולי יומה וכפינן ולטלן מידי, ואז מצד הדין נוכל לבקש את השפע האלוקי, נוכל לבקש את האהבה האלוקית, נוכל לבקש שוב את הדבקות של אהוב, ידיד, רע ונחמד לפני המקום. לזה אנחנו נדרשים לטרחה, תרחינן כולי יומה וכפינן ולטלן מידי. שאדם יעשה עצמו רש, כדלים מוחרשים דפקנו דלתיך, ומתוך זה נקווה כולנו שהטוב והישר יטיב עמנו, יסביע לנו אותו רצון, רצון של תשובה, רצון של קרבה, ויקיים בנו, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום.
האזנתם לשיחה של הרב גיגי ליום כיפור, ובזה תם שידורנו לשבוע ולחודש אלול וימי הרחמים. אנחנו נחזור אחרי סוכות עם סדרות חדשות, עונה חדשה, זמן חורף בשידורי קשת. בלי להבטיח, בלי נדר, אני אנסה גם לפני סוכות להעביר איכשהו לפחות שידור אחד משהו בנושא סוכות, אז שימו לב לחשב שלכם מה הוא מוריד, אבל בעיקרון כלימודים סדירים יומיומיים אנחנו נחזור אחרי סוכות. אנא הפיצו, אנא חיברו את חבריכם, שבת שלום, כל טוב, גמר חתימה טובה לנו ולכל ישראל, יום כיפור טוב, פורה, יום עבודה, יום סליחה, יום שימת אהבה בינינו לבין אבינו שבשמיים, וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. ולהשתמע. כל טוב.